הבית למי ש... מי שעוזב את הבית לפסח. וראינו שגם מי שעוזב את הבית צריך לנקות. ומי שעושה בדיקת חמץ, אי אפשר שנבדוק חמץ לפני שנקינו. או בלי לנקות. דוגמה, אנחנו רוצים להכשיר כלי. אי אפשר להכשיר כלי בלי שנקינו אותו. זה לא משנה אם זה פסח או לא פסח. רוצים להטביל כלי חדש שקנינו מחוץ לארץ, שזה זכוכית או מתכת, חייבים שהכלי יהיה נקי. רוצים ליטול ידיים, חייבים שהידיים יהיו נקיות. אי אפשר בלי זה. כל דבר שרוצים לשנות את עניינו ההלכתי, להעלות אותו לדרגה בטהרה, לטהר מטמא, להכשיר מטרף, חייבים קודם כל שהוא נקי. ברגע שהוא נקי, אנחנו מסודרים. אפשר להתחיל לעבוד. לא נקי, אי אפשר. לכן גם כל העניין של הכשרת כלים, השולחן ערוך מביא את הדברים לגבי הכשרת כלים, סימן תפנון א', אבל צריך לראות אולי גם איזושהי נקודה או כמה נקודות מרכזיות שמופיעות פה, כן? גם אם אני לא רוצה להכשיר כלים. אני מצניע כלים בבית לאחר הפסח. סימן תפנון א', זה עמוד למד זין, 73. כן? אומר השולחן ערוך, כלים שהשתמשנו בהם, קדרות של חרש שהשתמש בהם חמץ כל השנה, אפילו אותם שעושה בהם דייסה או מיני קמחים, משפשפם היטב בעניין שלא יהיה חמץ ניכר בהם, מותר להשותן לאחר הפסח, להשתמש בהם בין במינו, בין שלא במינו. הוא מצניע בפסח במקום צנוע שאינו רגיל ללך שם, כדי שלא יבוא להשתמש בהם בפסח, וטוב לסוגרם בחדר ולהצניע המפתח. לשים לב למה שכותב פה השולחן ערוך. קודם כל, אם אני רוצה להשאיר כלי ללא הכשרה, והמציאות הפשוטה של השולחן ערוך הייתה, שאנחנו מכשירים כלים. וזה נושא שאני היום הרבה פעמים חושב האם צריכים לדבר או לא צריך לדבר עליו. כי הרבה פעמים אנשים לא מכשירים כלים. אמרתי על דרך החיוב, כן? כתוב, עתיד התורה שתשתכח מישראל. אז אנשים נבהלים, עתיד התורה שתשתכח מישראל. מה, עם ישראל לא ישמור תורה, לא יקיים תורה? אז אני אמרתי שזה סימן טוב, שעתיד התורה שתשתכח מישראל. למשל, אתן דוגמה. תורת הכשרת העופות. מי פעם אחרונה לא הכשיר עופות? ראה שמכשירים עופות. אנשים הסתכלו, אחד, יש כאלה שבחיים לא ראו איך מכשירים עוף. ואם אני אשאל, אתם יודעים איך מכשירים עוף? מעניין כמה אנשים יגידו שהם יודעים איך הם מכשירים עוף. אז מה קרה? ברוך השם, אנחנו בחברה שיש שפע. יש בתי מטבחיים, יש משחטות. המשחטות האלה שוחטים וממליכים, מכשירים את העופות. ואנחנו באים הביתה וכבר העוף מוכן. אז זה נאמר, עתידה תורה, שתשתכח מישראל. יהיה כל כך טוב לעם ישראל, שיהיו דברים שלא יצטרכו לדעת אותם, כי כבר יהיה מי שיעשה להם. אז אותו דבר כאן. עגלת כלים. פעם באמת היו מגילים כל כלי. לא היה כפול. לא היו מחזיקים בבית סט נוסף, כל מערכת הכלים נוספת לטובת פסח. היו צריכים להכשיר. השולחן ערוך מדבר על כלי חרס, כי כלי חרס אי אפשר להכשיר אותם. כלי חרס שבירתו זאת תקנתו. אי אפשר, אם נטרף כלי חרס, שוברים. אם הוא חמץ, אי אפשר להשתמש בו בפסח. לכן, אומר השולחן ערוך, אם אני רוצה להצניע את הכלי חרס הזה לאחר הפסח, אני צריך לשפשף אותו טוב טוב, לנקות אותו ולהצניע אותו במקום סגור על מנעול ובריח, להחביא, להצניע את המפתח, כדי שחס וחלילה אף אחד לא יבוא לגוע בו. מה הדין בכלי מתכת? אז עכשיו נגיד להיום, בוא נסגור את הדלת. אולי נגיד להיום. היום, הרי יש גם כלי מתכת חדשים לפסח, קשרים לפסח. לא רק כלי חרס אחרים. אז לא מכשירים. מה אני אעשה עם הכלים האלה? משמע מפה שגם כלים שאנחנו לא רוצים להשתמש בהם בפסח ואנחנו מצניעים אותם, צריכים לנקות אותם טוב לפני כן. לנקות טוב, לשים בארון ואת המפתח להצניע. או לסגור בצורה כזאת שיהיה ברור לכל אחד שהוא לא פותח. אז זה לא בא מפני גנבים. יש סיבה למה חכמים אמרו, תצניע את הדברים. מדוע? יש דברים, או יש נושאים שאנחנו בורחים מהם. ויש דברים שאנחנו רגילים להשתמש. הגדר בגמרא אומר, יש מוצרים ש... או נושאים שבדילה אין שמיני, ויש דברים דלה בדילה אין שמיני. מה הכוון? יש דברים שאנחנו בדלים מהם, ויש דברים שלא. למשל, אם חס וחלילה נראה פה על השולחן חתיכת חלב, או, אתם יודעים מה, לא כרת, חתיכת חזיר, מישהו יגיד, מה זה, בשר חזיר? ישר הוא בורח. לא רוצה להתעסק עם זה. אבל אם יגידו שיש לנו פה על השולחן עוגה עם קצפת ודובדבן, לפני שבדקנו את מספר הקלוריות, בורא מיני מזונות. זאת אומרת, עוגה אנחנו רגילים לאכול, טעים לנו, טוב לנו. דבר שהוא אסור, לא. מה קורה לעוגה הזאת בפסח? העוגה בפסח היא אסורה, כי היא חמץ. אבל אני רגיל לאכול אותה. אם היא תישאר במקרר, יש סיכוי שזה באיזה לילה, בפסח, שיקום באמצע הלילה, ולא ישים לב, איזה עוגה כל כך טובה, הוא ייקח אותה ויוכל, בלי לשים לב. למה זה דומה? לכיבוי האור בשבת. אנשים יוצאים באמצע הלילה, קורה, יוצא באמצע הלילה מהשירותים, בלי לשים לב, מכבה את האור. הופ, כיביתי את האור, אינסטינקט הוא מדליק חזרה. זה הטעות השנייה הערב. זאת אומרת, הטעות הראשונה שהוא קיבה, הטעות השנייה שהוא הדליק. אבל זה טעות. מדוע? כיוון שאנשים לא רגילים להתרחק מהדלקה או כיבוי, כי כל השבוע מדליקים ומכבים. אותו דבר, חמץ בפסח. להבדיל אין שמיני, אנשים לא בדילים מהמוצר הזה. כל השנה אנחנו אוכלים ואפלים. כל השנה אוכלים קיפקי. כל מוצר שהוא מקמח. פתאום שבוע אחד אסור לאכול. יש סיכוי שאדם בלי משים יאכל ולא ישים לב. וחמץ בפסח, קורה. אז צריך מאוד להיזהר. לכן אנחנו אומרים, תסגרו על מנעול. תזיזו מהבית, אל תשאירו בבית, כדי שלא ייווצר מצב שמישהו בטעות ישתמש. אין התקנה היא לעבריינים, התקנה היא לאנשים טובים שלרגע שכח. אסור לנו שיקרה הרגע הזה. אנחנו מאבטחים את עצמנו, שלא יקרה דבר כזה. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה בסעיף ה'. וזה כלל נוסף בדיני הכשרה, כלים שנשתמש מהם בחמין, כפי תשמישה נכשרה. אם תשמישו בכלי ראשון, כגון כף שמגיסים בו קדרה, צריך להכשירו בכלי ראשון. ואם תשמישם בכלי שני, הכשרה בכלי שני. אלא שאומר הרמה, אנחנו היום מחמירים. אז לדעת כלל נוסף בדיני הכשרה. כפי השימוש, ההכשרה. אם אני משתמש בכלי שני, לכאורה אפשר להכשיר בכלי שני. ואם בכלי שלי, שלישי בכלי שלישי. אלא שאנחנו היום מחמירים שכל דבר שרוצים להכשיר אותו לפסח, למשל מזלגות. מזלג משתמשים בו בכלי שלישי. כלי שני מינימום. כלי ראשון לא. אז לכאורה היה אפשר להכניס אותו לתוך כוס, כן, או כלי עם מים חמים, זה מספיק. כלי שני. כי ככה שימושו. אנחנו נוהגים לשים אותו בתוך כלי מים חמים שנמצא על גבי האש. כלי ראשון. חומרה. צד. שני יש שקטים. דבר אחד גם ברור, וזה סעיף ו'. כל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו. ולכן נתתי את הדוגמה של המזלג. מזלג בדרך כלל משתמשים בו בצלחת. כן? לפעמים הופכים חביתה. לפעמים הופכים פשטידה. אבל בדרך כלל, משתמשים בו בצלחת. אז מה, בגלל שפעם אחת השתמשתי בו במחבת, אז אני צריך להגעיל אותו בכלי ראשון? לא. לפי רוב שימושו. רוב שימושו בלח, עגלה. רוב שימושו ביבש, ליבון. ואם במקרה פעם השתמשנו בו ביבש, מזלג, השתמשנו בו להפוך בשר צלוי על גחלים. אבל בדרך כלל משתמשים בו בכלי שני, אז מה נצטרך ללבן אותו? כי זה שימוש ביבש או באפייה? לא, זה לא רוב שימושו. הולכים בכל דבר לפי רוב שימושו. זה הכלל הנוסף. אז ראינו שלושה דברים. גם כלים שלא משתמשים בהם בפסח ועם חמץ, צריך לנקות אותם טוב לפני פסח. ניקיון יסודי. דוגמה אני אתן, יגידו לי כולם, הרי בכל מקרה אנחנו תמיד מנקים את הכלים. אני מציע לבדוק. לקחת מברג, לפתוח את הידית של סיר סולטם, ולראות האם יש שם כזית בין הסיר לבין הידית, בחלל שיש בפנים. כן, סוגים שונים של סירים וידיות, אבל תסתכלו כללית בעניין הזה. צריך לנקות לפני פסח, כמו שכתב שפשפת. דבר נוסף שאמרנו זה כפי שימושו הכשרו, והולכים לפי רוב השימוש. זה כללים בסיסיים בדיני הכשרה. כן. צריך לנקות. אני לא יכול לנקות שום דבר בלי שפתחתי אותו וראיתי שנקי. דוגמה. נגיד לפי מי שאומר גם שאפשר להכשיר תנור אפייה. יש בזה דעות שונות. האם אפשר להכשיר תנור אפייה בלי שפתחנו את ה... וראינו מה יש ברווח בין הדלת זכוכית לבין החלק מתכת של הדלת? יש שם הברכה האחרונה. פרורי לחם, עוגות, כל מה שיש. אז מה, אני אבוא וחמם את התנו, אבל יש שם החמץ מהצד השני של הדופן, בחלל. לא שמנו לב, אז איך אני יכול להכשיר? חמץ בפנים. והרבה, לא קצת. זה אחת הסיבות שיש כאלה שאומרים, להכשיר תנור, זה בעיה. כי אתה לא מגיע לכל מקום. אני לא מדבר על התחום של חומרים, זכוכית, לא זכוכית, יש דעות שונות בעניין. לפני שמגעילים כלים, לפני שמטבילים, צריך שיהיה נקי. אז אם זה כלי חדש, לא טבול, שצריכים להטביל, אז פה אני אומר, הכל נקי, רק יש מדבקה, צריך לנקות אותה לפני, איך אומרים, שלא יהיה פה חציצה. אבל אם זה כלי ישן, אני צריך לפרק כדי לראות שאין לכלוך. כל מקום שיכול להיכנס לכלוך, אני צריך לראות את זה.
מה לגבי הגדלת כלים, סירים, חודות, שמודים עליה
של עצמם? יפה. הסירים, אם רוצים להגיל סירים, כפי שימושם, הכשרה. אם זה סיר, ומשתמשים בסיר עם נוזלים, ובדרך כלל השימוש של סיר הוא בנוזלים, אז אנחנו צריכים להכשיר בנוזלים. איך מכשירים בנוזלים? מגעילים. או מכניסים את הסיר עצמו לתוך יורה רותחת, זאת אומרת דוד גדול רותח, שהסיר ייכנס פנימה, או שאני מרתיח מים בסיר, גורם להם לגלוש, אבן רותחת, קצת סוכר, קצת סבון, כל דבר יכול לגרום ל... יכול להגליש, כן, ודאי. סוכר גולש. אז ברגע שזה גולש, קשר, אין בעיה. אבל אם אנחנו מדברים על, למשל, תבניות אפייה, רוב השימוש של תבניות אפייה זה ביבש. ואני מדבר על תבניות שאפשר להכשיר אותן, כי למשל, תבניות אמייל, זה החומר שבו מצופה בהרבה פעמים התנור אפייה, זה הצבע, אני יודע מה, הרבה פעמים זה שחור עם נקודות לבנות, לבן עם נקודות שחורות. החומר הזה שנקרא אמייל, זה ציפוי שמצפים על פח. כן, על מתכת, ברזל יותר נכון מאשר פח. מצפים, וזה דבר שאין לו הכשר. טפלון, אין לו הכשר. לא מכשירים טפלון לפסח. תלבן טפלון, בוא נראה. הרי בדרך כלל מחבת זה ביבש. שמים טיפה שמן שלא ידבק, זה נקרא יבש בכל זאת. אבל צריך ללבן. ואם צריך ללבן, מי שילבן טפלון, הלך המחבת. אני לא סומך עליו שהוא ילבן. ולכן אי אפשר טפלון להכשיר, אי אפשר אמאי להכשיר. מה שכן אפשר להכשיר זה נירוסטה ואלומיניום. עכשיו אם צריך ליבון, עוד פעם, גם נירוסטה אפשר. וצריך ללבן, כי זה בא ביבש, זה אפייה. אבל צריך מאוד זהירות אם נירוסטה בליבון. מדוע? כי אם אני אחמם את הנירוסטה בנקודה אחת, וזה יהיה קצת שחור באותה נקודה, כל פעם שאני אהפה במגש הזה, בסיר הזה, האוכל ידבק שם. הרסת, אני רוסת. זה פשוט הורס. לכן צריכים מאוד זהירות. ואם צריך זהירות, אז אני לא יודע, אני לא אפסוק כך, אבל אולי נגיד כמו בחרס, הרי גם חרס אפשר לצרף אותו מחדש ואולי הוא יוכשר. אומר שולחן ערוך, אי אפשר להכשיר חרס אפילו לא על ידי צירוף, מדוע? כי אני חושב שבן אדם מפחד שמה יתבקע החרס, יתפוצץ כתוצאה מהחימום, ולכן הוא לא יחמם אותו מספיק. אז לכן לא מכשירים בכלל, לא שורפים את החרס אפילו. ולא מכשירים מחמץ
לקשר.
יפה, זה בדברים של יבש. אבל דברים של לך, זה הגאלה. כל כלי לפי תשמישו, כך הכשרו. מה? זכוכית, יש מחלוקת בהתייחסות לזכוכית. מחלוקת יסודית. עכשיו, אם זה יבש, אז בכלל יש לנו בעיה, אי אפשר ביבש. אם זה, אני מדבר אפילו צלחות זכוכית, כוסות זכוכית. איך אני מתייחס לזכוכית? האם זכוכית זה דבר שלא בולע, נקרא לזה כך, ואז הכשרו פשוט, או שאני אגיד, ממה עושים זכוכית? מחול. אז למה, איך אני אתייחס לזכוכית? חרס. ואם אני מתייחס לזכוכית כמו חרס, אז לזכוכית אין בכלל הכשרה. ויש דעה שלישית באמצע, שאומרת שאפשר להכשיר זכוכית על ידי שריה 3 ימים במים, ולהחליף כל 24 שעות מים. ואם בטעות זה נשאר 25 שעות, אז זה לא קוזז, אלא זה 24. ובפעם הבאה שהחלפנו מים, עוד 24. יש מי שאומר, זה רק בקר, אבל בחם לא. מצד שני, יש מי שאומר שכיוון שאני מתייחס לזכוכית כדבר שלא בולע, ואתה רוצה בכל זאת להכשיר, אז תכניס את הזכוכית לתוך מים רותחים. מה יקרה לדורלקס אם אני מכניס אותו לתוך מים חמים? רותחים מבעבעים, כמו שאני מכשיר סיר מתכת. לא יקרה כלום? שום דבר לא יקרה. מתי זה יתפוצץ? אם שמתי את זה אחר כך על מים קרים, על מקום רטוב קר. וזה אותו דבר בפיירקס. פיירקס זה יותר בעייתי להכשיר, כמו שפיירקס עשוי משכבות שכבות. ולפעמים אפילו רואים את החור שיש, ואחר כך זה נחש פנימה. כי זה לא עשוי טוב, טוב יותר. זה שאיפה שלה בייצור. רואים את השכבות. פה יש יותר בעיה. אבל אם מדבר על דורלקס, דורלקס, יש מי שאומר, תכשיר אותו. תשים בתוך מים רותחים, כמו שאתה מכשיר את הסכום, רק תיזהר שלא להרטיב אחר כך במים קרים, כי בדרך כלל אנחנו אומרים, אחרי שמכשירים, שמים במים רותחים כלי, לשטוף אותו במים קרים מיד. זה מנהג, זה לא דין. למה? כדי שאם היה חמץ או טרף מבחוץ, שלא ייבלע חזרה, וברגע שקיררנו אותו, חיסמנו אותו. בקור זה לא ייבלע חזרה. אז לכן, אבל זה מכיוון שזה מנהג, במקום שאם אני ארטיב, אני קלקל את הסיר, אז לא צריך להרטיב. אז, או קלקל את הכלי. לכן דורלקס אפשר כך. עוד פעם אני אומר, אנחנו נמצאים בחברת שפע. רוב האנשים יש להם הכל כפול. ואפילו מוכרים היום סט של צלחות, פורצלן, 50 שקל, 70 שקל. וזה לא איכות הכי טובה, אבל בסדר, נגיד שזה היה מחזיק בבית רגיל שנה. בית רגיל שנה זה אומר 50 פסח. כי זה שבוע, יש 50 שבועות בשנה. אם אין שנה מעוברת, כמו שנה הבאה. אז זה כמו, יחזיק 50 שנה, כי זה פשוט. טוב, בסדר. והסכומים לא גדולים, אז נכון. יגידו, אי אפשר לקנות בשנה אחת את הכל, אין בעיה. כל שנה משהו. נגד אפילו דבר שהוא היום כבר יותר נפוץ, קיריים. אני זוכר שקנינו את החצובות של הקיריים, כדי שלנו לפסח יותר קל, כי לא להכשיר את החצובות, כי אולי צריך ליבון, אז צריך עגלה, ושומן בצדדים, בעייתי ביותר החצובות של הקיריים. חלק שהסיר עומד עליו. אז קנינו זוג נוסף. זה המון כסף. היום, ב-180, 200 שקל, אפשר לקנות קיריים, 4 להבות שלמים. לשים אותם על הקיריים המחוסים של יום חול. מחוסים, אטומים, שמים עליהם את הקיריים האלה. אז זה לא האיכות הכי טובה, זה בא מטורקיה. כמה זמן זה היה מחזיק בבית? שנה? בשימוש רגיל. אז בפסח, כמו שאמרנו, זה 50 שנה. נסתדר עם זה. גם אם זה 10 שנים, זה בסדר. זה לא החומר הכי איכותי. 200 שקל. אז טוב, בסוף מצטרף, נכון, שנה זה, שנה. וזה מה שאמרתי, בצרך של חיוב, עתיד התורה שתשתכח מישראל. אז כבר שוכחים איך מכשירים, שוכחים מגילים. ברוך השם יש שפע. לבוא ולהגיד אסור, אוי ואבוי. יש אנשים שלא יכולים. לכן למדנו, לכן אמרנו, את היסודות של הכשרה. ומי שצריך יוכל להכשיר. אשריה. כדי להוציא, אם היה שם משהו, שיצא החוצה. ולכן כל 24 שעות אנחנו מחליפים. טעם? או אתה שואל מה מקור הדין? או מה הטעם? מקור הדין זה חכמים. יש דברים נוספים, אפשרויות נוספות. כשאי אפשר לחמם, איך אנחנו נוציא? דוגמה למשל, סכין שיש לו קט, שאי אפשר להרתיח אותו. אז יש מופיע ביורי דעה, אני חושב שנעיצה, לנעוץ בקרקע, להשאיר אותו בקרקע. אז אם היה לו איזשהו בליעה של משהו לא בסדר, זה התבטל דרך הקרקע. הקרקע ביטלה את הבליעה. כי עוד פעם, הכשרה זה מילה כללית. כמו שלא דיברנו פה, אבל אפשר לומר גם, ביעור חמץ. ביעור זה לא, אין הפירוש של הביעור, מילה ביעור שריפה. אחת מהשיטות לבאר היא שריפה. אבל ביעור זה הרבה דברים נוספים. כמו למשל, פרשת משפטים כתוב, אדם שלח את בעירו ובער בשדה אחר. מה זה שלח את בעירו ובער בשדה אחר? שלח את הכבשים שלו, שהכבשים נקראים בעירו. למה? כי הם מחלים את הכל. ובער בשדה אחר, הכוונה היא, גמר לו, את כל הגידולים. לבאר, הכוונה היא לחלות. ולכן כשאני אומר ביעור חמץ יכול להיות בשריפה, יכול להיות בהשחטה, יכול להיות בפיזור, איך אומרים? לרוח, זורה לרוח, כמו שהמשנה אומר במסכת פסחים. הכל יכול להיות, שנה שעברה השתמשנו בזה. שנה הבאה גם, השנה לא. ערב פסח, ליל הסדר מוצאי שבת, גם שנה הבאה. שנה הבאה, שנה מורכבת לחלוטין. איך להתייחס אליה? צריכים ללמוד טוב. היא גם שנת שמיטה, גם שנה מעוברת, שזה כבר דבר בעייתי כשלעצמו, להאריך שנת שמיטה, זה בעיה גדולה. וגם ליל הסדר חל במוצאי שבת, ואז ממילא פורים משולש, זה לא קורה הרבה. אוסף. ואני לא זוכר אם... ראש השנה בשבת. לא זוכר. צריך לבדוק עוד פעם. אבל זו שנה לא פשוטה. לא פשוטה. צריך תשובה גדולה לפניכם. שנוכל לעבור את הכל. אז זו מורכבות ככה גדולה ביחד. טוב, בכל מקרה זה העניין.
ראש השנה
חמישי שישי שבת. אז זהו. תדעתי שיש גם איזה משהו ככה, אוסף של דברים. חמישי שישי שבת. וזהו. זה הדבר. זה לגבי הנושא של הכשרה. היו פה כמה שאלות שאנחנו צריכים לענות עליהן, ואז נמשיך גם בענייני הפסח. זה ככה סניף של פסח. יש משפחה ששאלה שהם עוברים דירה שבוע לפני פסח. מתי לברך שהחיינו? אז זו שאלה כללית, זה לא קשור לערב פסח. יש גם שאלה לערב פסח, אבל... שאלה כללית, מתי מברכים שהחיינו על קניית דירה? יש בזה דעות שונות. האם כשחתמנו חוזה? האם כשקיבלנו מפתחות? או האם כשנכנסנו הביתה לגור בפועל? ודבר נוסף, האם בכלל לברך שהחיינו? זה הדבר הנוסף. זאת אומרת. אני אתחיל מהסוף. האם בכלל לברך שהחיינו? יש מי שאומר, בן אדם שקנה דירה, בפרט אם זה זוג צעיר, שקנה דירה ושם על הגב גמלון גדול של משכנתה, הוא לא כל כך שמח. יש מי שכותב כך. דעתי, אדם שמח שהוא נכנס לדירה גם כשיש עליו משכנתה. ועכשיו מתי? אז יכול להיות שזה מקביל לקניית חליפה למשל. אדם קנה בד כדי לתפור חליפה. מתי מברך שהחיינו? בשעת קניית הבד, בשעת סיום תפירת החליפה או בשעת הלבישה? אדם רואה פרי חדש, אדם יש לו פרי חדש. מתי מברכים שהחיינו על פרי חדש? מעיקר הדין, מה שמופיע במסכת ברכות, אדם שרואה פרי חדש בשוק, מברך עליו שהחיינו. על עצם הראייה. אומר לשולחן ערוך, היום אנחנו מאוד מעשיים, פרגמטיים. ראיתי פרי, אני לא כך שמח. מתי אני שמח? שכחתו לו פה. שמח, שאני רוצה לאכול אותו, אני מברך את ברכתו וברכת שהחיינו. אז כאן אני אצרף את הכל יחד, ואומר גם לגבי דירה. על פי מה שאני חושב שצריך, כשנכנסים לגור בדירה, מברכים שהחיינו. ויש מי שרצה לומר, כיוון שיש ספק, האם הוא שמח עכשיו, הוא היה צריך לפני כן, ואם היה צריך בקשר קבלת המפתחות, אז שיקנה משהו חדש, מתכוון גם עליו בברכת שהחיינו. טוב, מי שרוצה לעשות כך שיעשה, אני לא בטוח שדירה של 200-250 אלף דולר, 150 אלף דולר, נקנה חולצה ב-30 שקל, מברך שהחיינו לפתור אותו. או פרי, כן, שעולה 7 שקלים קילו, אני אקח אחד. ו... טוב, אבל אם זה מחויב וזה לא, אז אולי זה לא שייך לערך. מי שרוצה שיעשה כך, יצא ידי חובת כל הדעות, אין שום בעיה, אבל כשנכנסים לדירה, לגור, לברך שהחיינו. הנושא של חנוכת הבית, קודם כל, הטוב ביותר, מה שנקרא עצה ידידותית. לפני שישנים בבית, לעשות חנוכת בית. לא לישון לילה אחד בלי חנוכת בית. ואני מוסיף ואומר, גם בדירה שכורה. לא רק בדירה קנויה. גם בדירה שכורה. להתחיל את הבית בלימוד תורה, זה בית אחר. זה כל הברכה בבית. עכשיו, אני לא מדבר על חנוכת בית, שבאים כל בני המשפחה, ובודקים את הפזות בגרנית פורצלן. או בודקים את הג'קוזי. לא, לא זה שהתכוונו חנוכת בית. חנוכת בית זה לימוד של סדר של לימוד שצריך לעשות אותו לכניסה לבית. לחנוך את הבית בדברי תורה. אצל ספרדים יש סדר לימוד שמופיע בספר שנקרא ברית עולם. שם יש סדר לימוד. אשכנזים, אני ראיתי גם סדר לימוד שמופיע בסידור מנחת ירושלים, אמנתו של הרב דבילצקי, לא זוכר. יש סידור שמן שמן כזה של 1,500 עמודים. שם יש את העניין של חנוכת בית על פי שיטת הגרא. באופן עקרוני, לומדים משניות שהן בית, זאת אומרת ברכות, יום טוב, ואומר ביצה ותמיד. קוראים איזושהי פסקה מהרמב״ם, ששם מדובר על בית המקדש, כי הבית שלנו זה מקדש מעט גם. אנחנו רוצים לבנות את הבית כמו בית מקדש, מקום השראת שכינה שהבית יהיה, ומי שרוצה מוסיף מזמור שחנוכת הבית לדוד, ומי שברך יפה, תפילה, יהי רצון, לבני הבית שיצליחו. זה בעצם הסדר. ובאופן כללי, אני חושב שהשינויים קטנים, בין מה שראיתי בשם הגרא לבין השיטה של הספרדים, זה אותו דבר. לפתוח את הבית בלימוד תורה. זה הרעיון וזה היסוד. אז לכן, אם רוצים לעשות חנוכת בית, אירוע טקסי, מה שנקרא, אז אפשר לחכות לפסח, אפשר לחכות מתי שרוצים. אבל הלימוד לעשות אפילו על ארגזים. בלילה לפני שישנים. לא ללכת לישון בבית בלי לימוד. זה הטוב ביותר. ובארץ ישראל, חנוכת בית, זה סעודת מצווה. זאת זאת אומרת, גם מי שלא יכול להשתתף סתם באירועים חברתיים, אבל או משהו כזה, והוא בא להשתתף בחנוכת בית, בחנוכת בית מותר לו. כמובן, לא מוזיקה ולא. אבל בלימוד עצמו, סעודה של חנוכת בית, אפשר. אם חייבים 10, עדיף, לא חייב, עדיף. ואם חייבים סעודה עם נטילה, גם לא חייב. אז לעשות את מה שאפשר, במהירות האפשרית. טוב? כיורים. הכשר, כיורים. בדיוק הנושא שדיברנו עליו, גם לגבי פסח. כיורה, חרסינה, חרס, חרסה, לא יודע איך תקראו כל אחד והתוצרת שלו. אין להם הכשר. חרס, כמו שאמרנו, שבירתו, זאת הקנתו. אם רוצים להחליף בין כיורי חרס, פשוט לפרק אותם ולהחליף את הצד. זו השאלה שהייתה, אם רוצים להחליף צד בין חלבי לבשרי, להחליף את הכיורים. אי אפשר להכשיר חרס. אם זה נירוסת, אין בעיה. מערים, מים רותחים, מקומקום חשמלי מבעבע, זה כמו כלי ראשון. מכשירים והכל בסדר. אם זה פלסטיק, ויש היום סוגים של פלסטיק מיוחד שעולים מאוד יקר, גם עליהם אפשר לשפוך מים רותחים, והם עמידים במים רותחים, אין שום בעיה, וכך להכשיר אותם. הן לפסח, הן בין בשרי לחלבי, אבל בין בשרי לחלבי, בפרט לפי שיטת הרמה, לא מחליפים בין בשרי לחלבי באמצע השנה. אסור להכשיר משהו כדי להעביר אותו מבשרי לחלבי או מחלבי לבשרי. מתי כן אפשר להחליף מבשרי לחלבי? אם הכשרנו לפסח, ברגע שהכשרנו מחמץ לפסח, זה נהפך לקשר לפסח, ואז בקשר לפסח אפשר להשתמש במה שרוצים. ואחר כך להמשיך. זה הזמן שאפשר להחליף בין בשרי לחלבי, באמצע השנה אסור. הרמ"א כותב שאסור. כן. דירה ריקה לא חייבת במזוזות. השאלה אם להוציא את המזוזות ולשלוח אותם לבדיקה. ובארץ ישראל חייבים כבר בלילה הראשון שיהיו מזוזות. זאת אומרת, לא לישון בבית בלי שיש בו מזוזות. איפה חייבים מזוזות מינימום אם אנחנו תקועים? חדרי שינה זה הדבר החשוב ביותר. כמו שכותב הרמ"א, שיש כאלה שטועים וחושבים שעיקר המזוזה זה בכניסה לבית, ולא היא. עיקר המזוזה זה בחדרי שינה. יש כאלה אומרים, טוב, בעיקר יש מזוזה בכניסה לבית, מודרת, כל השאר מה זה משנה. חשוב ביותר זה חדר שינה, כי בית זה חדר שינה. כל דבר אפשר לעשות מחוץ לבית, מי שישן מחוץ לבית, זה בעיה בבית. לא ישן מחוץ לבית. אם אנחנו מחזירים מזוזות כשרות למקומם, זאת אומרת לא משנה אם זה לחדר הזה או לחדר אחר, אבל זה מזוזות כשרות שמחזירים למקום, אנחנו לא מברכים. אם החלפנו מזוזה, אז צריך לברך. כן. תראו, זמני כניסת שבת בפתח תקווה, לפי אופק, הם כמו ירושלים. זאת אומרת, האופק הוא אופק של תל אביב או בני ברק, זה אותו אופק, אבל מבחינת כניסת שבת, מקימי פתח תקווה היו ירושלמים. יואל משה סלומון לא היה עם כובע טמבל, הוא היה עם כובע שחור שטוח. בסדר? כמו ירושלמי ותיק. והם קיבלו על עצמם את מנהגי ירושלים. לכן בפתח תקווה, זמן כניסת שבת זה 40 דקות לפני השקיעה כמו ירושלים. עכשיו יש לוחות עם אופק פתח תקווה מדויק, ויש לוחות עם אופק בני ברק או תל אביב. זה מעט שונה, אבל זה בערך אותו דבר. טוב, אלה הם השאלות של משפחת רבינוביץ', בעזרת השם, שיהיה להם יישוב טוב בביתם, יזכו, כן, לבית מלא תורה. כן. איך? על פי קו אורך. נכון. כי השמש הולכת ממזרח למערב. נו. אז אם השמש היא במזרח ומערב, היא נותנת את האור בקווי אורך.
לא. אורך.
במזרח
ומזרח שקל למערב, הולכת
דרך דרום. היא הולכת...
נגיד...
בסדר. נכון. בסדר. 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 כן. לא יודע. אני לא, 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 לא. לא, 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 כן.
נגיד ירושלים בבקעת הירדן, זה על אותו...
מה פתאום? זה לא אותו דבר בכלל. באורך, זה מזרח וזה מערב. אם אני אומר, כמו שאמרתי, אורך, אז ירושלים והבקעה, זה הבדל. כן, כן, נכון. כן, כן. אני לא טעיתי. בסדר, אני מקווה. בסדר, זהו. כי אני צריך להסתכל על הקו שהשמש נותנת. זה הולך לפי קווי אורך. הזמן משתנה לפי קווי אורך. לפי קווי רוחב. בסדר, אני... ברור? זהו, כן. אני לא טעיתי. טוב. האם מותר להשתמש במים קרים במתקן של נביעות ומי עדן בשבת? צריך לשים לב בין מתקן מוסדי לבין מתקן ביתי. וגם מתקן ביתי לבדוק מה קורה. אם אני פותח את הברז של המים הקרים בלבד, כי מים חמים בטוח אסור, אם אני פותח את הברז של המים הקרים, ואני כמובן מדבר על כך שזה לא פעולה, זה לא ברז אלקטרומגנט חשמלי, אלא זה מה, זה ברז מכני, יכול להיות גם לחיצת כפתור, אבל זה לא אלקטרומגנט, זה לא חשמלי, ולא נדלקת שום נורת חיווי, נורת סימון, ביטלתי את כל הדברים האלה, זאת אומרת, אין במתקן דבר כזה, וכשאני פותח את הברז, לא מיד פועל את מערכת הקירור, אז יש אפשרות להשתמש במים קרים האלה בשבת. אם כשאני פותח, יש למשל כוס קטנה, שהיא מתקררת, וברגע שהורדתי את החצי כוס או כוס שלי, מיד זה מתחיל לעבוד ולקרר כוס נוספת, זה אסור. אבל אם זה מתקן מוסדי, שיש שם מערכת גדולה, וכמה ליטרים טובים יש בכל נגלה של קירור, אז אין בעיה להשתמש במים הקרים בלבד בשבת, ואני חוזר ומדגיש, ללא נורות סימון, לא ברז אלקטרומגנט חשמלי, אלא ברז מכני, אפשר. איך פועל המתקן שלך? אני לא יודע, תבדוק אותו. כן, מי ששאל. לגבי עניין לאכול דג בערב שבת, אפילו מופיע שכדאי לאכול דגים בשלושת הסעודות בשבת. יש מי שאומר שלוש סעודות, יש מי שאומר סעודה שלישית וראשונה, יש מי שאומר בליל שבת דווקא. בכל מקרה, דגים בשבת זה טוב. למה? כותב הבן איש חי בצורה... כן, למה? מה יותר חשוב, דגים או בשר? כותב הבן איש חי, דגים מעלה יותר גדולה. מדוע שבת זה מעין עולם הבא. אם אנחנו רואים את יסודות בניין העולם, אז יש שתי שיטות. האם אש, מים, רוח ואפר, או מים, אש, רוח ואפר. בכל מקרה, מים זה יותר מאפר. אפר זה הדבר הנמוך ביותר. דגים נוצרו ממים. בשר זה מאפר. אפר, 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 כן, בעלי חיים זה מאפר. אז לכן הם אוכלים דגים בשבת, או שזה הרמה הגבוהה ביותר. בכל מקרה, זה הרבה יותר מאשר לאכול בשר. אבל נוהגים לאכול בשר, לאכול דגים, חווה את השבת, עונג שבת, כמו שצריך. טוב, זה לגבי השאלות פה. לגבי הלכות פסח, דיברנו בנושא של הכשרת כלים. הדבר הנוסף הוא, כמו שאמרנו, הנושא של בדיקת חמץ. בדיקת חמץ, לשים לב שיש מנהג שמכשירים 10 פתיתי חמץ בבית כדי למצוא אותם בשעת הבדיקה. סימן... כן, תף למין גימל. כן, בתף למין בית, סליחה. כן, אומר השולחן ערוך, זה עמוד 6, קודם שיתחיל לבדוק יברך אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ, כי לשים לב, האם הבדיקה היא עומדת בפני עצמה, או הבדיקה היא הכשרה לביאור? על פי הברכה אנחנו מבינים שהבדיקה, אומנם היא... עושים אותה, אבל זה תחילת הביאור. ואנחנו מברכים על ביאור חמץ בבדיקה. בשריפה אנחנו לא מברכים. בשריפה אנחנו שורפים. הרי אנחנו אומרים כל חמירה. אבל הביאור מתחיל בבדיקה. ולכן מברכים על ביאור חמץ, בודקים, מצניעים את מה שמצאנו, ולמחרת כששורפים, אז אומרים את הכל חמירה השני. איך אנחנו עושים את הבדיקה? אומר השולחן ערוך, ויזהר שלא ידבר בין ברכה לתחילת הבדיקה, וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה, כדי שישים אל יבוא לבדוק בכל המקומות שוכסים בו חמץ. בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים, אם בעל הבית רוצה, יעמיד מבני ביתו אצלו, בשעה שהוא מברך, ויתפזרו לבדוק איש איש במקומו. אסמך ברכה שברך בעל הבית. אומר הרמה, ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאים הבודק, כדי שלא יהיה ברכתו לבטלה. מי הוא אם לא נתן לו עקב, דדע את כל אדם עם הברכה, לבאר אם נמצא. זה בעצם היסוד לדברים. ולכן לשים לב כך. אנחנו נוהגים שמפזרים בבית, כמובן בתוך שקית, בתוך נייר, בתוך נייר אלומיניום, חתכות קטנות, לא גדולות, שלא ייצר מצב שאם שכחו איפה שמו את הפתיתים, אז נשאר לנו כזית חמץ בפסח. הרבה פעמים קורה בבתים שנותנים לילדים לפזר את הפתיתי לחם, ואחד מהם נרדם תוך כדי הבדיקה, והשני שכח איפה שמו, ואנחנו נתקענו בלי. כי לא מצאו, החביאו את זה. ילדים כשמחביאים, הם יודעים איפה להחביא. יש להם רעיונות, כמו שאומרים, שלא בעולם הזה. אז שתי אפשרויות, או שמישהו מבוגר מחביא, או שירשמו כל אחד איפה הוא שם את החלק שלו. ודבר נוסף, לשים פתיתים קטנים, כדי שלא יבצר מצב שנשאר לנו כזית חמץ בבית בפסח. בכל מקרה, זה לא חובה, זה מנהג. וגם אם לא שמו, וגם אם בדקנו את כל הבית, בדיקת חמץ, ולא מצאנו כלום, הברכה היא ברכה. כי אנחנו מברכים על דעת אם נמצא. ואני אומר את זה סתם במאמר מוסגר, שאם נמצא איזשהו חמץ בבית, אז זה בושה. זאת אומרת, זה יכול להביך. ולהעלים אותו מהר, להחביר אותו, לא להראות שמצאנו. למה? האישה אחרי שהיא נקטה כל כך הרבה, ואתה עוד מוצא אחרי החמץ, זה פוגע. ממש פוגע. איך יכול להיות דבר כזה? אז להיזהר. שמים 10 פתיתים, בין הפתיתים שהעשרה, תחביא גם את מה שמצאת, נראה לך שזה חמץ. לא להתהדר בזה שמצאנו, כי זה יכול לפגוע. טוב. בכל מקרה, אנחנו נוהגים לקחת צלחת, בא לשים את הפתיתים שאוספים, נר, בודקים לאור הנר, ויש שני מנהגים. יש כאלה שלוקחים איתם נוצה, שאם יש איזה לכלוך באיזה פינה יכלו לנקות בעדינות, ויש כאלה שלוקחים איתם סכין. ויש מי שמוסיף בצלחת גם מלח. מלח בא למתק את, באים לבאר את החמץ, היצר הרע מאוד מפריע לו שאתה מבאר חמץ. כי ביאור חמץ זה ניקוי, כמו שאנחנו אומרים ביהי רצון, שאחרי ביאור חמץ, כשם שזכינו לבאר את החמץ מביתנו, כך נזכה לבאר את החמץ מקרבנו, אז היצר הרע זה מאוד מציק לו, הוא לא אוהב את זה. שים מלח, מלח ממתק. מלח גורם לכך שהדברים יהיו יותר טעימים, נקרא לזה כך. על כל קורבנך תקריב מלח. תמיד לשים מלח. גם אם לא רוצים להשתמש במלח, על השולחן שיהיה מלח. אז יש כאלה שגם שמים בצלחת קצת מלח. מנהגים. מביא את זה הבן איש חי. יש כאלה שאוכלים עם נוצה, יש כאלה עם סכין. בכל מקרה, הבדיקה צריכה להיות לאור הנר, בליל י"ד. אור לי"ד בודקים. זאת אומרת, השנה זה יוצא יום ראשון בלילה. שני בלילה זה ליל הסדר. שני בלילה זה בסדר. שבוע הבא ביום שני, בלילה, זה ראש חודש. אפשר ככה, אפשר. בטח שמותר, אתה הולך לאכול חמץ עוד מעט. אתה ממשיך לאכול חמץ עד הבוקר. אין בעיה בנגיעה. אבל זה מנהג, שככה היו לוקחים. לוקחים, קונים נוצות של הודו, ככה גדולות, יפה, זה מכובד. אבל זהו, ועוברים את כל מקומות הבית, ולעבור בכל מקום שמכניסים בו חמץ. כל מקום בבית שעשוי להיות בו חמץ, חייבים לבדוק אותו. אין לוותר. ולא שיש כאלה שמחפשים את 10 פתיתים, סופר, גמרתי 10, זהו, גמרתי את הבדיקה. לא. צריכים לבדוק כל מקום בבית שעשוי להיות שם חמץ. זה הבדיקה. ואם אין כוח, אז שולחים את הילדים, כמובן ילדים אחרי בר מצווה. כי לפני בר מצווה זה, הם לא מחויבים. ילד אחרי בר מצווה אפשר לשלוח אותו. כמו שאומר פה השולחן ערוך, חלק את העבודה. ברוך השם בית גדול, חלק את העבודה. כל ילד יבדוק את החדר שלו. כמובן להיזהר, בטיחות, אם לא סומכים על ילדים, בטיחות באש מה שנקרא. צריך. דבר נוסף, כל מקום שמכניסים חמץ צריכים בדיקה. המקום הכי מחומץ, בפרט משפחות שיש להם ילדים קטנים, המקום המחומץ בבית של האנשים ראו במכונית. מתחת הכיסא תינוק ומתחת המושב. אבל יש לנו בעיה במכונית עם בדיקה בנר. זה יכול להיות מסוכן. כיוון שיש בעיה בבדיקה במכונית עם נר, אפשר לבדוק עם פנס. לא חייבים, במקרה הזה שזה סכנה, לבדוק עם הנר. טוב יותר לבדוק עם נר, אבל עם מכונית זה יכול להיות בעיה. ולכן עדיף לי שיבדקו בפנס טוב במכונית, מאשר עם נר ולא טוב. כי כל העניין של נר שיוכלו להכניס אותו למקומות חשוכים. אז לא לסמוך על השטיפת מכוניות. וגם אחרי ששטפו את המכונית, צריכים בדיקה. כמו בבית, אחרי ששטפו את הבית, צריכים בדיקה. כי אמרנו קודם כל ניקיון, אחר כך העלאה ברמה, כמו בהכשר הכלים, כמו בנטילת ידיים. אלה הדברים. ולכן, צריכים לבדוק גם מכונית, וצריכים לבדוק טוב טוב, כי זה לא האישה בבית, הניקיון של השטיפה במכונה שטיפה. זה שטיפה של לגמור כמה שיותר מהר, כדי להספיק עוד מכונית. יש לחץ בערב פסח, לחץ גדול. אז צריכים לפתוח ולראות בריפוד, ולהרים טיפת המושב, ולראות שאין שם הפורים, ואני יכול להגיד לכם, ביסקוויטים, הכל נמצא. מקום שיש ילדים... איך? גם אם אין ילדים קטנים, למה אוכלים באוטו?
למה לא?
טוב, אין בעיה.
אני לא אוכל באוטו.
אני לא אוכל באוטו.
המזונות פתאום אוכל משהו?
לא אוכל.
הוא לוקח
משהו במשפח פתאום. טוב, בסדר, אין בעיה. כל מקום, תלוי כל בית בעניינו. כל מקום שנכנס חמץ, יבדקו. אז דרך אגב, אם אתה כבר אומר שיש כאלה שאוכלים וכו', אז ראיתי פעם מישהו ששרף את המקלדת. כי בתוך המקלדת, הוא היה צריך להחליף מקלדת לפני פסח. שפוך עליה מים רותחים, לא יודע בדיוק מה. תנסו להרים כמה כפתורים של מקלדת, יש שם עולם ומלואו, פיצוחים ופרורי לחם, ומה שרוצים יש שם, מה שרוצים, מה שלא רוצים, יש שם. טוב, אם אפשר, אם שואב אבק טוב, כן, אפשר. שואב אבק טוב, אבק טוב, ולראות שבאמת לא נשאר שום דבר בחריצים שבין המקשים הקלידים של המקלדת, ולנקות טוב. זה דבר חשוב, אנשים עושים הרבה דברים במקלדת. אז אם כבר הזכרת באוטו, אז גם זה. מחסן. מחסן בבית. שמים בו מוצרי אוכל, מוצרי מזון. בוודאי, צריך בדיקה. אולי נכנסים שם עם אוכל? לא יודע. כל בית יכיר בעצמו איפה מכניסים חמץ ואיפה לא. ולפי ההכנסה כך, תהיה הכשרה. אי אפשר אחרת. אז זה לגבי בדיקת חמץ, בודקים מיד בצאת הכוכבים. באים הביתה, זה הדבר ראשון שעושים, לא אוכלים, לא לומדים, לא שותים, לא כלום, קודם כל בדיקת חמץ. אבל אם לא גמרנו לנקות, מנקים ומיד בודקים. אין טעם לבדוק לפני שניקינו. אז כמו שאני אומר תמיד, לחלקל מעשינו בתבונה, להגיע לליל הסדר בני חורין ולא בני נחורים, הרבה פעמים זה קורה, ובעזרת השם נזכה. יכול להיות שניתן עוד כמה שאלות ותשובות, נראה אם נמצא את הזמן בנושא של אולי ביום שני אפילו, בהמשך הנושאים של פסח. בעזרת השם, כמו שתמיד אנחנו אומרים, מי שיש לו שאלות תמיד יכול להתקשר, ושנזכה להיות חירותיים בחג החירות, ולא משועבדים לכל מיני לחצים, עצבנויות, שניקיונות, ואבק על ההיל, וחמץ, על הנברשת, וכל מה שאנחנו רואים, בעזרת השם, שנשמור פסח כהלכתו, שיהיה פסח שמח לכולם.